חדשות כל חי, השעה 6. ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. במצודת זאב בתל אביב נערכה בשעות אחר הצהריים הפגישה בין ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו ליושב ראש מפלגת נועם אבי מעוז. מיד עם סיומה אמר מעוז, הצגנו לנתניהו את תפיסת העולם שלנו לפיה יש צורך להוציא מיד את תוכניות הלימוד האנטי-יהודיות שהוחדרו למערכת החינוך וכן את הצורך בחיזוק זהותה היהודית של המדינה. נשיא המדינה יצחק הרצוג יחל מחר את סבב השיחות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת, עם הדיווח כתבנו אבי רבינה.
נשיא המדינה יצחק הרצוג יחל מחר את סבב ההתייעצויות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת. על פי הנוהג, הרצוג יקבל מהן את המלצתנו וגמר הסבב יכריז על חבר הכנסת שתוטל עליו הרכבת הממשלה. לחבר הכנסת שיקבל את המשימה יעמדו 28 ימים, ולהרצוג צמחות להעניק ערכה נוספת של 14 יום. נציגי הסיעות יגיעו מחר החל מהשעה 3:45, והסבב צפוי להסתיים ביום שישי בשעה 12.
בית המשפט השלום בירושלים דחה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו של תושב השומרון שנעצר בגין מספר אירועי מחאה בהם השתתף כנגד הטרור הערבי המשתולל וקבע כי הוא ישוחרר מחר. בתגובה, דקות לאחר הדיון, שר הביטחון גנץ חתם על צו מעצר מינלי נגד העצור לארבעה חודשים. בארגון חוננו מסרו בתגובה ואמרו, פרפורי הכסיסה של שר הביטחון הכושל מגיעים בדמות התנכלות הזויה וקיצונית לתושב יהודי. מי שמתנהג ברפיסות מול טרור ערבי מגלה נחישות וגבורה מדומה כלפי אחיו הגיבורים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
הערב והלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. לפנות בוקר יתחזק הגשם ויתכנו סופות רעמים בודדות. מחר מצפון הארץ ועד צפון הנגב צפויים ממטרים מקומיים. משעות אחר הצהריים הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
לשידורי כל חי ניתן להאזין 24 שעות ביממה גם בטלפון 036-780-780 036-780-780 כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי.
קופת העיר 100% צדקה תהורה שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
רוצים לחתן ילדים בקלות? רוצים להרוויח 22,000 שקלים ויותר? נמאס לכם להרוויח משכורת מינימום? במרכז להכשרת מתווכים מתחייבים לכם לביצוע עסקת תיווך עד 3 חודשים מסיום הקורס. זה לא עוד קורס, זו הצלחה מוכחת. הקורסים הקרובים יערכו בעזרת השם בבית שמש לגברים ובירושלים לנשים. הרשמו עוד היום 0254-00444 0254-00444. אין צורך בידע קודם.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
תצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף למוקד איתור נהדרים באזור מירון. קרן עם ישראל חי, שנה חמישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית גאים להציג את קווי האוטובוס 81 ו-86 החדשים של חברת אקסטרה בצפון ירושלים. חברת אקסטרה מביאה עם החדשנות, נוחות וזמינות לציבור. תושבות ותושבי צפון ירושלים, תתחדשו עם אקסטרה תחבורה ציבורית. לפרטים נוספים, מוקד אקסטרה, כוכבית 6747, או מוקד כל קו בכוכבית 8787.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
אבא, מחר נלך ביחד לק...
התוכניות שלכם למחר עלולות להשתבש ברגע. מצטרפים עוד היום לביטוח הסיעודי של לאומית באמצעות מנור המבטחים ודואגים למחר של המשפחה שלכם. ילדים עד גיל 19 חינם. לפרטים והצטרפות כוכבית 5565.
יהודי יקר, אתה זקוק לישועה, לזיווג אגון, לפרנסה, לילדים טובים? יש לך הזדמנות היסטורית. היכונו למעמד הישועות הנורא על ציונו של מרן החזון איש, זכותו תגן עלינו, שיתקיים ביום ההילולה על ידי מאות ילדי תשבר שיזכירו את שמכם בתפילה וזעקה, המסוגל בעזרת השם לישועות. כפי שהתבטא מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי, כי במקום הקדוש הזה רבים זכו להיוושע בדבר ישועה ורחמים. למסירת שמות ובקשות למעמד המסוגל התקשרו כוכבית 9480, כוכבית 9480.
נהג, יש לך אור ירוק להלוואת רכב. קבל מכרטיס אשראי יש 60,000 שקלים בתנאים מעולים. ההלוואה ללקוחות כל הבנקים וחברות האשראי. חייג עכשיו, כוכבית 6083. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ותדע לך שבזכות אשר בנחל יצאתי וחסדי השם משתי מיליון שקל חובות, פשוט נס.
רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי, ברוך השם, זכינו לעשות אשר בנחל לאחר שאבי מורי קיבל את מחלת הסרטן, ולא עבר תקופה קצרה ואבא שלי החלים לגמרי, ולא נשאר לו שום דבר מהסרטן. ברוך השם, בזכות אשר בנחל.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש. כוכבית 5610. כוכבית 5610.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר, והכסף מהגרלה למען מוקד איתור נהדרים באזור מירון. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים, והכסף למוקד איתור נהדרים באזור מירון. קרן עם ישראל חי, שנה חמישית של הגרלה חלומית, ועכשיו במבצע 1+1, וגם הגרלת בונוס סופש לזמן מוגבל. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחול. אנחנו היום נשוחח על דמות מסוימת שהסתלקה מאיתנו ועלתה לשמי רום לפני כ-48 שעות, קצת יותר. הגאון הצדיק רבי חיים וולקין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה נכדו של אחד מגדולי הדור שלפני השואה, בעל הבית אהרון, רבי אהרון וולקין, רבה של פינסק וממש מגדולי ישראל, והנכד הזה שלו זכה ל-77 שנות חיים, שימש כמנהל רוחני במגוון של ישיבות, ושימש דמות מיוחדת במינה. הוא בעיקר שימש כמנהל רוחני בישיבת עטרת ישראל במשך כ-40 שנה, היה גם בישיבת אור ישראל, בפתח תקווה, בייסוד של הישיבה באלול תשמ"ב, ולאחר שעלה לשמי רום המשגיח, רבינו הקדוש רבי מאיר חודש, אז הוא נכנס תחתיו לנהל רוחנית את ישיבת עטרת ישראל, יחד עם ייבדל לחיים ארוכים, מרן ראש הישיבה רבי ברוך מורדכי אזרחי שליטה, והיה גר מול הישיבה, ממש מול הישיבה שם בשכונת בית וגן ברחוב קסוטו 7, ומשם אורו זרח במגוון גדול של קהלים וישיבות מכל הסוגים, גם חסידים, גם אשכנזים, ספרדים, והיה דמות מיוחדת במינה בכוח של איזה מגנט של קירוב, מחמת חום ואהבה שהוא הקרין על כל הסובב אותו, בית פתוח לחלוטין, באמת חלק רב מאוד לרעייתו שתיבדל לחיים ארוכים, נכדתו של הגאון רב דוב צבי זילברשטיין, שהיה מחשובי הרבנים בארץ, אל משפחת אנגל, מקורבים מאוד לחסידות גור, זה גם כשמה שקישר את הרב חיים וולקין לאדמורים מגור, שעוד סבו רב ארון וולקין היה קשור לאדמורים מגור בפולין, והוא היה קשור לבית ישראל מגור, וככה הדמות הרב גונית הזו שימשה אבן שואבת לחזק מחוטבת צחה ועד שואב ממך. היה די לי בלוויה לראות את הדמעות של נהג מונית שהיה מסיע אותו למקומות שונים, איך שהוא ממרר בבכי ואומר שכמה שהוא ידבר זה לא ייגמר על הגדולה של אותו אדם גדול, רב חיים וולקין, שהיה יליד סין. למעשה הוא נולד בסין, נולד בסין בקצום גדליה של תשו"ו, ממש בזמן שההורים שלו, שהיו, אבא שלו היה רב קהילה חשוב ביותר, תלמיד גמור של החפץ חיים רב שמואל דוד וולקין, שעוד היה בליטה רב של קהילה לוקאץ' בפולין, וגם היה בהמשך בארצות הברית מראשי הקהילות, רבני הקהילות, ו הוא היה תלמיד של החפץ חיים, פשוט חשקה נפשו, והיה נולד במקום קרוב לרדין, נכנס ממש לישיבתו של החפץ חיים, ולמעשה האמא שאשתו של רב שמואל דוד, הרבנית צביה, הייתה נכדה של ראש הישיבה ברדין, רב מוישה לנדינסקי, הגאון הגדול שהיה מראש הישיבה ברדין, ואצלו היא גדלה. אמא של רב חיים, הרבנית צביה, זוכרני אותה עם הדל חיים ארוכים בכמה וכמה מפגשים בסעודות חג ושבת, שהיא הייתה אצל בנה רב חיים זצל, ממש דמות מיוחדת, שיש גם תמונות שרואים שהיא נמצאת שם יחד עם החפץ חיים באותו בית ידוע, ואפילו החפץ חיים שידך אותה. חפץ חיים שידך את אמו הרבנית צביה לאביו רב שמואל דוד, שהיה תלמיד בישיבה, בנו של גדולי הדור רב אהרון וולקין, בעל הבית אהרון, המתצר, המנזל, מצח אהרון ועוד ועוד, זקן אהרון, חיבורים על הספר ירעים, היה גאון אדיר, וחפץ חיים שידך את האמא שלו צביה שגדלה שם בבית עם החפץ חיים כנכדתו של ראש הישיבה ועם שמואל דוד, ולמעשה הוא בהיווצרות השואה, ההורים האלה, שמואל דוד וצביה, היו בהתלבטויות לאן בורחים, מה עושים כשנתקדרו ענני אירופה בעננים שחורים, עד שהם בעצם הצטרפו לישיבת מיר ברכבת הטרנס-סיבירית אל יפן, ומשם באונייה לסין, ושם בסין נולד הילד הזה. הילד הזה נולד בסין, וקראו לו חיים, הסנדק שלו היה המשגיח הקדוש, רב חזקאל לוינשטיין. על ברכיו נולד, גם פה יש השפעה כמובן לאישיות המיוחדת של רב חיים, כידוע, מהחזון איש, כמה גם הרב קניאבסקי זצ"ל היה מדבר על כך, שלסנדק יש השפעה על נפש הרך, הנימול על ברכיו. אז הוא נימול על ברכיו של המשגיח בישיבת מיר, הגאון הצדיק הקדוש רב חזקאל לוינשטיין, שם בסין, יליד סין. ולאחר שנים, אחר שנה בעצם, אז הוא הגיע לארצות הברית, שם הוא התחנך בעיקר בישיבת טלז, אצל המשגיח רב חיים שטיין, ראש ישיבה, רב מורדכי גיפטר, רב אורך סורוצקין, ראשי הישיבה, אבל בעיקר גידולו היה אצל רב חיים שמואלביץ בישיבת מיר, כשהוא עלה ארצה עם חתונתו באזור תשכ"ח, שנה אחרי מלחמת ששת הימים, עלה ארצה עם רעייתו שתיבדל לחיים ארוכים, וכאן שנים, למעלה מ-10 שנים, היה דבוק בראש הישיבה הגאון גדול הדור, רב חיים לייב שמואלביץ, לא החמיץ אפילו שיחה אחת שלו, ולמעשה כל חייו היה בחבורה הזו של כמה גאוני דור בדור הזה, אחד הידידים הקרובים ביותר לנפשו, כמו שזעקו הילדים בהלוויה, רב שמואל ינקב מחכה לך. הגאון הגדול רב שמואל ינקב בורנשטיין, שהיה באותה חבורה, גם למד איתו מוסר יום יום באחד מבתי הכנסיות בעיר העתיקה בירושלים, כשרב חיים שימש שם בתפקיד בזמן מסוים בישיבת אש התורה מול הכותל המערבי. ועוד גאונים ידועים, רב חיים קמיל, רב נוסן צבי פינקל ראש הישיבה, רב חיים קמיל, הגאון הגדול ראש ישיבת אופקים, רב ברל אייזנשטיין שהיה ראש ישיבת קריית מלך, ועוד קבוצה נפלאה ביותר של עמלי תורה, גדולי תורה, ענקי רוח, שהיוו את החבורה בישיבת מיר באותם שנים של כ"ח, כ"ט, ל"א, ל"ב, השנים הללו, ואת תורתו זו הוא הרביץ אותה לכל המקורבים, לכל הקהלים, כולל בנות, כולל תלמידות, כולל אברכים שהיה מגיע, ותמיד נושא מדברותיו לקבוצות, כולל בביתו הפתוח, קבוצות מגוונות, כ10 קבוצות בשבוע. זכיתי גם שבני זצ"ל, בחורי, אוריה זצ"ל, היה מאוד מקושר אליו, והוא גם מאוד עודד אותו. בשש שנות מחלתו של בני, רב חיים עודד, חיזק, חבק אותו, היו שכנים בשכונת בית וגן גם כן, ונפשו קשורה בנפשו. הבית הפתוח היה אחד הדברים המדהימים ביותר, פשוט בחורים שבורי לב, בחורים שצריכים חום, אהבה וידידות, מצאו בפנים שלו תחושה של קשר, תחושה של הערכה, תחושה של חיזוק, והדגש של רב חיים על בן אדם לחברו היה למעלה מכל אפשרות של השגה. לא לפגוע, לראות את המיוחד אצל כל אחד, לראות את הטוב בכל אחד, למצות את הייחודיות של כל אחד, ולהדגיש לו שאין אחד דומה לחברו. הייתה נקודה נוספת של האצילות שלו, אצילות, פשוט עולם האצילות, עולם הנכבדות, תמיד, אפילו במצבים בריאותיים קשים ביותר, הוא נראה כמו חתן ביום חופתו, מרהיב, חי את העולם הקודם, כאילו ממש ולוז'ין, למעשה הוא קרוי על שם אחרון ראשי ישיבת ולוז'ין, רב חיים וולקין, שהיה חתנו של ראש הישיבה הקודם, רבי ינקב מוולוז'ין, שהיה ממש, היה מאוד קשור למעשה, משהו שהוא בגדר מחבר את הדור הזה עם כל ניסיונותיו, ומשייך אותו אל ההוד קדומים שהיה בעבר, כשדמות דיוקנו של החפץ חיים, אפשר לומר, תמונה מול עיניו ללא הפסק, משום שאימו גדלה שם, והוא ידע את כל הפרטים, את כל ההנהגות, את כל הרוח שהייתה שם במקום. זה היה באמת מדהים. כפי שאמרנו, הוא היה קרוי על שמו של הגאון רב ינקב שפירא, הגאון רב חיים וולקין, שהיה חתנו של רב ינקב שפירא, שהיה ראש שיבת ולוז'ין. ולמעשה, האצילות הזו הוא עתקה על נפש התלמידים. אני יכול לספר כאן דבר שמאוד מאפיין את האישיות הזו, בכך שהעיד לי אדם שהיה איתו בתקופת פתח תקווה, שהוא היה גר בפתח תקווה ושימש כמנהל הרוחני של ישיבת אור ישראל, ובאותה תקופה היה איזה יום שהוא ממש היה כל כך טרוד ועסוק עם תלמידים ובשיעורים שלא לא שתה אפילו, לא היה צמא עד מאוד. אז בדרך הביתה, ההוא המלווה רכש איזשהו בקבוק מים, אבל לא היה לחנווני, למוכר, לא היה לו כוס. אז לשתות מהבקבוק לא בא בחשבון בשום אופן שבעולם, אז הוא ביקש אולי ילך לחנות שנייה ושלישית. שום כוס, אין כוס וגם לא מוכרים כוס בודדת ואין. הלך חזרה לישיבה, הם היו לא רחוק מהישיבה, נכנסו לחדר, שוב, אין כוסות. אז טוב, אין כוסות, לא שותים, מהבקבוק לא שותים. עד שמבחוץ, מאחרך של המנעול, כשיצא אותו מלווה, הוא ראה שרב חיים פותח את הפקק של הבקבוק, ומוזג מספר טיפות לתחולה הפנימית שיש בתוך הפקק, ושותה עוד קצת ושוב שותה, עוד קצת ושוב שותה. משום שהמציאות של הצילות הנפש לא מאפשרת שתייה מהבקבוק. זה דוגמית קטנטנה שמלמדת על מהלך שלם של חיים. בנוסף לכל מה שהוא תמיד הטיף, שכל מה שהוא עושה בחוץ, הוא עושה בפנים. אין שני מרכיבי אישיות, מה שעושים בדלת אמות ומה שעושים בחוץ. מה שרואים בחוץ, זה מה שאני בפנים. אני עומד מול בוראי, ולא יאומן ההשתתפות שלו בשמחה, להבדיל בצער של ראו, הרגישו את הפנים המהירות הללו, ואת הנכבדות של הוד קדומים. הדבר הזה הוא כוח אדיר, כפי ששמעתי מבני המשפחה, הוא נפטר בגיל 77, אביו, הגאון רב שמואל דוד וולקין, גם נפטר בגיל 77, וגם סבו, רב אהרון וולקין, הגאון הגדול, בעל הבית אהרון, זקן אהרון, ועוד חיבורים, גם גיל 77. מכבשונות אלוקנו, הייתי רוצה לומר כאן דבר, שהוא מדברי תורתו שהם אקטואליים ביותר לתקופתנו, והוא המסר שגם יעזור לנו, ירומם אותנו, וגם יהווה עילוי לנשמתו ושפתיו דובבות בקבר. הוא הוציא ספר בשם דעת חיים, מאמרים ושיחות מוסר, שהחלק הראשון יצא כבר בשנת תשנ"ז, לפני כ-26 שנה, והחלק השני יצא לפני מספר חודשים, דעת חיים ומוסר, והספר הראשון הוא שיחות מוסר כלליות, והספר שיצא ממש לפני מספר חודשים הוא מסודר לפי פרשיות השבוע. הייתי רוצה לומר ולדבר על רעיון, אני אישית זכיתי להיות תלמיד שלו בשיחותיו הנפלאות בישיבת אור ישראל בפתח תקווה, והייתי מגיע מדי שבוע לשמוע את השיחה הקבועה שלו, שנאמרה ברגש רב מתוך עומק הנפש, והשפיע רבות על כל השומעים. הנושא שהוא דן עליו, משרצה יעיין בדעת חיים בחלק הראשון, בעמוד נונטט, המאמר ה-15, מאמר תתוו, הכוח שיש להשפעת הסביבה. המודעות שצריכה להיות לנו לכוח העצום הזה שנקרא השפעת הסביבה. הוא מדבר על כך ש יש פרשה מיוחדת בתורה על עבדים, ואיך פודים עבדים. וכתוב לאחר פרשיות העבדים בסוף פרשת בהר, לא תעשו לכם אלילים ופסל. וכמובן רש"י תמה מה הקשר בין פרשיות העבדים, איך קונים אותם, איך משחררים אותם, לנושא הזה של איסור עבודה זרה, של עבד שנמכר לגוי. אומר רש"י, הקשר הוא בין הנושא הזה של עבדים לבין איסור עבודה זרה הוא כזה. לשון רש"י ומקורו בדברי מדרש ההלכה של התנאים בתורת כהנים. זה שנמכר לנוכרי, אותו יהודי, לא יאמר, העבד הזה, יהודי שנאלץ להימחר לנוכרי, הייתה לו מצוקה כלכלית קשה ביותר, ולא היה לו שום אפשרות להתקיים, ונאלץ להימחר אותו עבד יהודי לעבד לגוי. אומר רבו, אומר רש"י, שלא יאמר אותו יהודי שנמכר לגוי, הועיל ורבים מגלי עריות, אף אני כמותו. הועיל ורבים עובד עבודה זרה, מה זה רבי? הכוונה היא הגוי הזה, שהוא אדונו של אותו יהודי. הועיל ורבי, כלומר האדון הגוי הזה עובד עבודה זרה, אף אני כמותו. הועיל ורבי, הגוי הזה מחלל שבת, אף אני כמותו. לכך נאמרו מקראות הללו, תיזהר, יהודי יקר, נאלצת מסיבות כלכליות להימחר לגוי, הגעת למקום מאוד נמוך, אבל לא הייתה לך ברירה, לא יכלת לקיים את עצמך בשום אופן, אבל אל תשכח שאתה יהודי, למרות שאתה רואה את הגוי הזה שהוא אדומך, עובד עבודה זרה, מגלה עריות ומחלל שבת. שואל רב חיים, פלא פלאים, איך ייתכן שמי שנמכר לנוכרי, יתיר לעצמו לחלל שבת או לעבוד עבודה זרה, מפני שהגוי רבו עושה כן? לכן התורה צריכה לחזור שוב ושוב על איסור עבודה זרה, על איסור שבת. הרי הוא יהודי. וכל ישראל מחויב בכל תרי"ג המצוות. מה פתאום שהוא מושפע מהגוי הזה, שבמקרה קנה אותו להיות משרת, להיות עבד ולשמש אותו? מה כאן הצד שאותו בחור, אותו איש יהודי, שנמכר לגוי, יצטרך חיזוקים, שמה הוא יתחיל לגלות עריות, או לעבוד עבודה זרה, או לחלל שבת? הרי הוא יהודי והוא גוי, והוא נאלץ מסיבות של קושי כספי, קושי כלכלי, קושי קיומי, פיזי, להימחר לאותו אדון גוי. למה שיתיר לעצמו את כל הפרטים? אומר מורינו רב חיים זצ"ל, נראה שמפרשה זו למדנו כמה גדול כוחה של השפעה. העבד על הזה, עד ליום שהוא נמכר לנוכרי, כשהוא בבית שלו, בבית החרדי, היהודי שלו, בית יהודי, היה נקי מכל המעשים הללו. בשבילו מציאות של חילול שבת או גילוי עריות לא הייתה קיימת. אין, זה מחוץ לשטח. אין אצלו בקהילה, במציאות היהודית, שייכות לעולם כזה של חילול שבת או עבודה זרה או גילוי עריות. והנה, כאשר נמכר לנוכרי, עבר לסביבה אחרת. עבר לגור בניו יורק, אולי בפריז וכדומה. בא הוא רואה את אדונו הנוכרי, עושה כל דבר אסור. מחלל שבת, עובד עבודה זרה, או מגלה עריות. מתחולל בנפשו של הבחור היהודי הזה, האיש הזה, שינוי. בדעתו מתחילה לקנן מחשבה אצל אותו בחור, אותו איש יהודי, אם מישהו עובר עבירות חמורות, כנראה שזה אפשרי. ייתכן לעבור עליהם. הוא נוכח לדעת כי דברים שעד אז חשבם כבלתי אפשריים ונמנעים מן המציאות, אכן כן ייתכנו. דברים שהיו אצלו מחוץ לתחום, נעשו אפשריים ונעשים. זה כוח של השפעה שפוגמת ומחלישה את האדם. הוא חשוף להשפעות מן החוץ, צריך להזהיר אותו שוב ושוב. לקבלה מחודשת של עול מלכות שמיים. האדם הזה חייב לקבל סיוע, לעזור לו להתמודד כנגד אותם סכנות של השפעה שמחלחלת אל נפשו. ולכן התורה הקדשה רוצה לסתום את הפרצות הללו ומצווה שוב, אומר רש"י, את המקראות הללו. אל תחשוב שכיוון שהאדון שלך מגלה עריות ועובד עבודה זרה, אף אני אעשה כן כמותו. עד כדי כך מגלה לי התורה, דע לך, עצם זה שהוא רואה את זה מול העיניים, הוא חי בסביבה גויה או חילונית, או אנשים שכביכול מרשים לעצמם דברים שהיו מעבר לקו, זה מחליש את כוח העמידות שלו. זה מכניס לו לתודעה שהדברים האלה מציאותיים. מביא לכך רב חיים דוגמה מפורסמת מאוד נוספת. איזה דוגמה? סוטה בקלקולה. אשת איש שלצערנו היה בקלקול, וכתוב שמי שרואה כיצד מטפלים, מנבלים, איך עושה הכהן לסוטה, משקה אותה את המים הידועים וכולי, כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, שיזהר וימנע מקשר לדבר שיעלו לגלגל במדרון אל דברים מהסוג הזה, שבדרך כלל משתה של יין, ומתחילים להיות עם אווירה של כלילות וקלות ראש, וזרימה מה שנקרא היום, וקצת זכיחות הדעת, זה מה שנקרא יין, הרבה יין גורם, כפי שאומרים חז"ל. אז כל הרואה סוטה בקלקולה, דווקא שמנבלים אותה, והיא עוברת תהליך של ענישה כלשהי, טיפול יזיר עצמו מן היין. שואל רב חיים, אדרבה, מי שרואה סוטה בקלקולה, אמור להיות אחד כזה שיורחק עוד יותר מכך, ממש יורחק. ולמה? משום שהוא רואה את התוצאות החמורות. בלשונו של רב חיים, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אדם ראה סוטה בקלקולה, הוא קורא לזה אדרבה, מי שראה את הסוטה בקלקולה, יש לפניו ספר מוסר חי, כיצד לא להתנהג. הוא בוודאי ידע לפרוש מן היין בראותו, מה היין יכול לגרום. הוא צריך לעזרה מיוחדת להזיר עצמו מן היין. יותר מסתבר שדווקא מי שלא ראה את הסוטה בקלקולה במו עיניו, אלא הוא זה שעלול לא להכיר את חומרת העניין, וממילא לקבל סייגים, כבר שהוא לא מודע לסכנה, מה גורם יין. אבל אחד שראה איך מקלקלים את הסוטה, דווקא הוא צריך להפריש עצמו ולהרחיק עצמו עוד יותר, שואל רב חיים, הדבר אומר דורשני. התשובה היא, אומר רב חיים, תבין איזה כוח יש לסביבה להשפיע עליך. מקום עבודה, שכנים, חברים, בית כנסת, אנשים שאולי עלולים בהתנהלותם להשפיע, ואתה לא מודע לזה. וחוסר המודעות הוא חלק מהחלחול של ההשפעה השלילית. אומר רב חיים, מי שלא ראה את הסוטה בקלקולה, לא הושפע. לא נפרץ אצלו האיסור החמור של ניאוף, ולגביו דברים מסוג זה אינם קיימים, ובלתי אפשריים, מבחינת מחוץ לתחום. ולכן הוא לא צריך חזרה מיוחדת לפרוש ולהינזר מן היין. אך לעומת זאת, אצל מי שכן רואה, אמנם שמנבלים את הסוטה, אבל נפרצו גדרות המוסר, גדרות המוסר והצניעות. בראותו את הסוטה עוברת על איסורים חמורים שבחמורים, ובליבו עולה הרעיון שאם מישהו עובר עבירות חמורות, זה מציאותי, זה קיים, ייתכן לעבור עליהם. איך הם אומרים? השמיים לא התמטטו לו על הראש. השמש זורחת גם למחורת, ועל כן דווקא אותו אחד שראה סוטה בקלקולה, הושפע מהעובדה שזה נכנס למפה המציאותית של תופעות כאלה שקיימות, צריך שמירה והזרה נוספים ומיוחדים להיות גדור מהאיסור הזה, והבקשה של האלוקים היא, תנזר בבקשה מן היין, תיזהר ממה שעלול לדרדר אותך במדרון הזה. זה למעשה, ראינו את זה, אני רוצה להוסיף כאן בכמה וכמה מקומות, והדבר הזה ניכר בסוגיות שונות, עצם הראייה של האפשרות, אחד הרעיונות הנפלאים שחידש רבינו בעל השפת אמת, ואמר בשם החידושי הערים, על החטא הראשון של עץ הדעת, ממה הוא נגרם? האסון העולמי של כל הקלקול של הבריאה, ממה הוא נבע? מדבר שהוא בעצם סייג. מה קרה שם? חווה שמעה שיש איסור לאכול מעץ הדעת. הוסיפה סייג לאיסור. לא רק איסור אכילה, אלא גם איסור נגיעה. אומרת לנחש, דע לך, לא להתקרב לזה, לא לאכול, אפילו לא לגוע בזה. ואז קרה מה שקרה, שהנחש דחף, ולא קרה לה כלום כתוצאה מזה שהיה מגע בינה לבין עץ הדעת, ואמר לה, כשם שאין מיטה בנגיעה, אין מיטה באכילה. מזה קרה הקלקול הגדול. היא הוסיפה סייג. כידוע, האיסור עצמו הוא כמו בור ענק שעלול לדרדר אדם למוות. אז עושים רחבי ביטחון, עשו משמרת למשמרתי, צו לצו, קו לקו. יש עניין להוסיף גדרים כדי לא להתקרב למקום הסכנה. מה לא טוב? שואל החידושי הרים, מה לא טוב? איך ייתכן שהבורא גלגל שדווקא הסייג הזה שעשתה חווה, שהרחיבה ואמרה, אני רוצה להיזהר מלאכול מעץ הדעת, אז אני רוצה להרחיק את עצמי, אפילו לא לגוע בזה. אפילו לא לגוע בעץ הדעת, שלא ייכנס לניסיונות. למה הסייג הזה, שהוא סייג מאוד סביר, מאוד הגיוני, למה הוא גרם לאסון הכי קשה בהיסטוריה האנושית, שהביא את המוות לעולם? למה גלגל הבורא דבר כזה, שסייג כזה, שהוא איסור הרחקה מאיסור האכילה, בכך שהרחיבה אותו ואמרה, בוא לא ניגע אפילו בעץ הדעת, לא רק לא נאכל, כדי שלא נבוא לכישלון. למה הדבר הזה הוא בעצם בסופו של חשבון גלגל את העובדה שהגיע האיסור, הגיע העונש, הגיע התקלה הכי חמורה בהיסטוריה של מוות וכל האיסורים? למה? תשובה, אומר ברבינו השפת אמת בשם החידושי הרים, תראה, היום שכבר יש עבירות בעולם, ברור שחזל עושים סייגים, עשו משמרת למשמרתי. כך מתחיל פרקי אבות, עשו סייג לתורה. ברור שאם יש בור ענק, אז לא שמים את הגדר ממש בשפת הבור, אולי מישהו יתבלבל, אולי מישהו יתאה, אלא לוקחים עוד ספר, עוד רזרבה של מטר, שתי מטר, כדי שלא יגיעו לבור הזה שהורג אנשים. אבל כאן מדובר לפני שהיה חטא בעולם. הרי לפני יצדת אף אדם, אף דבר לא המראה את רצון השם. כל הבריאה מקיימת רצון השם באימה, ברטט ובזיע. אף אחד לא מעלה בדעתו להמרות רצון הבורא. המראת רצון הבורא זה ניתוק צינור החמצן של החיות של האדם. מצווה זה מלשון צוותא. המצווה מחבר חובר למצווה באמצעות המצווה. והחיבור אל הבורא זה חיבור אל מקור החיים. ומי שממרה את רצונו של הבורא, פשוט חותך עם מספריים את צינור החמצן. אף אחד בעולם לא חולם לרגע להמרות את רצון זה שמנשים אותנו, מהווה אותנו, ואתה משמרה בקרבי. ברגע שזה המצב בבריאה, ובאה חווה ומביאה סייג, ומה הסייג? תראו, לא רק אסור לאכול, נכון, אלוקים אמר שאסור לאכול מעץ הדעת, אבל אני מפחדת שאולי אני אקשל, אז אני רוצה להרחיק את עצמי מהחשש הזה, על ידי זה שאני עושה הרחקה בצורה של איסור נגיעה. עצם איסור הנגיעה, אומר החידושי הרים, הוא ההחלשה הגדולה ביותר. זה לשדר לכולם, יש מצב שעוברים על רצון הבורא. ישנה אופציה כזו. זה בא בחשבון, ולכן צריך להרחיק על ידי סייג. כאן יש את הקלקול החמור ביותר בהיסטוריה. את משדרת לציבור שיש צד לעבור על רצון אלוקייך, שהבורא מנשים אותך, מהווה אותך, וכל מציאותך נאצלת ממנו? כאן לעשות סייג זה שורש כל הקלקולים. סייג עושים כשכבר יש פרצה, שהמצב כבר מאוד מדורדר, כשהדור מאוד פרוץ בנושאים מסוימים. אז כדי שלא יהיו נפילות נוספות, ולא יהיו הידרדרויות נוספות, והעמקת ההידרדרות הזאת, אז מרחיקים, מרחיקים, מרחיבים, כל מיני חומרות, כל מיני מילידי חסידותה, כל מיני גישות של מוסריות, והרחקה ממקום הסכנה. אבל כל זה לאחר שכבר לצערנו, המציאות הידרדרה והתנמכה לנומך מאוד נמוך. אבל כשמדובר בתחילת מעשה הבריאה, שאף אחד לא חולם ולא חושב ולא מעלה בדעתו, זה מחוץ למציאות, זה לא דבר שבכלל עומד לו בתודעה, שמישהו ימרה את רצון השם, מה צריכה להוסיף סייג לא לגוע בעץ הדעת? מי חולם לאכול? לאכול פירושו למות על המקום, ניתוק צינור החמצן, מה צריכה לעשות סייגים? עצם הסייג לא לגוע משדר, כן, יש מצב לעבור, לכן אני רוצה להציל אותך מזה. שם הסייג היה האסון הגדול ביותר בעולם. אותו יסוד. אותו דבר כתוב בראשונים לגבי ההלכה המיוחדת בפרשת כי תצא, שאדם שעבר עבירה, שצריך לעבור סקילה, וכל הנסקלים נטלים, עבירה חמורה ביותר בעדים ובהתראה, ולמרות העדות ולמרות ההתראה שיתרו בו, הוא עבר על איסור של חייו, איסור חמור שמחייב אותו מיטה, אמר מיטת סקילה לדוגמה, אז כתוב שכל הנסקלים נטלים, אבל לא תלין נבלתו על העץ, כי קיללת אלוקים תלוי. אל תשאיר אותו ללילה, אל תלין קצת זמן ולקבור אותו כדת וכדין. למה? כי קיללת אלוקים תלוי. כתוב בראשונים, מה פירוש המשפט הזה? קיללת אלוקים תלוי. הכוונה היא, ברגע שאנשים יראו מישהו תלוי, יראו וישאלו, מי שם, מה הוא עשה? מה הבעיה? יגידו, חילל שבת, בפרסיה, למרות שהיו עדים ויתרו בו. עבד עבודה זרה. וואו, זה קיים אפשרות כזו? יש דבר כזה שנברא, שפועם בו לב שנתן לו אלוקים, עם אותו לב שהבורא מפעים את פעימות ליבו, והוא לא צריך שום טרנזיסטור בלב, אלא יש לו חשמל שאלוקים שם לו בלב, להפעים 60 פעימות בדקה, 120 שנה רצוף, אותו אדם ממרא את רצון המנשים והמפעים את הפעימות לב וחילל שבת. כנראה שזה שייך, זה יקרר אותו. קיללת מלשון כולה, מלשון נקל, משהו הקליל אצלו, משהו נהיה קל אצלו. עד שהוא לא ראה את התלוי הזה, אז הוא לא העלה בדעתו שיש פה אופציה כזו, כמו שמורנו המשגיח רב חיים וולקין זצ"ל כותב. זה לא בפרשה בכלל, זה לא באופציות. אבל עכשיו זה נכנס לאופציה. וואו, אל תלין נבלתו על העץ יותר מדי, משום שיש גם צד שלילי בעובדה שהוא תלוי לעיני כל. מה? זה מקרר קצת את האמבטיה. למה לכאורה? הרי רואים שהוא נהנה, שזה אמור לכאורה להרתיע, למען יראו ויראו. למה זה מקרר? זה בסך הכל גורם לכך, כשאנשים יפחדו, לא, יש גם זווית נוספת. זה נמצא על המפה, אופציה כזו. לכן אצלנו כידוע, לא מדברים על אלימות, לא משדרים בחדשות שום נושאים של הרחק מן הקיור ומן הדומה לו, לא מדווחים באנשים יראי שמיים, גם אלה שמשדרים מהדורות חדשות על רצח, על גנבות, לא משדרים בשום אופן על הנושאים האלה. למה? אתה בסך הכל אומר שהוא נענש. הוא נענש, מה לא טוב? התשובה היא, זה מקרר, זה מקלקל, זה גורם לכך שזה נכנס במסגרת מכלול האופציות הקיימות, אמנם בשולי שוליים, אבל עצם זה שזה על השולחן, יש השפעה. עדיף לא לדעת מזה, כן, זכותי לא לדעת כל דבר. איך אמר מי שאמר, מדברים הרבה היום על זכות הציבור לדעת, אדוני, זכות הציבור לא לדעת. כן, אני לא רוצה לזהם את המחשבה, לא רוצה לקלקל את המושגים. תשאיר את הילד אותי בצמרת רוחנית של פסגות הרים רוחניים גבוהים. אל תדרדר אותי בעולם המושגים שלי לעוולות כאלה, לפשעים כאלה, לזיהומים התנהגותיים כאלה. תשאיר אותי בעולם של טוהר. לא לדעת מכל הלכלוכים שמספקים לנו בכל מיני כלי תקשורת. לא, זה לא מוסיף כלום. זה רק מזהם ומוריד ומרדד את הרמה שהופכת להיות רדודה ביותר. אני רוצה להוסיף כאן, הדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע, ורב חיים כותב דברים מדהימים בקשר לפרשיות שאנחנו עוסקים בהם. כידוע נוח, היה איש צדיק תמים, ורשי מביא שיש דורשים לגנאי ויש דורשים לשבח, ויש אומרים לגנאי שאם הוא היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, ויש דורשים לשבח שאם לא היה בדורו של אברהם היה הרבה יותר צדיק, היה הרבה יותר חזק, היה בדור של צדיקים, היה יותר צדיק. ורב חיים מביא את מה שכתב מורינו שר התורה רב חיים קנייבסקי בספרו תעמה דקרא בשם הדוד שלו החזון איש, שבעצם שני הדורשים האלה אין להם שום מחלוקת מציאותית ממשית מה זה נוח. כולם יודעים שאם נוח היה חי בדור של אברהם, אז ברור שלפי מצבו הנוכחי הוא לא היה נחשב לכלום. אבל מצד שני, אם הוא היה חי בדור של אברהם, הוא היה מתעלה יותר בגלל הסביבה. זה היה משפיע עליו, כיוון שיש אנשים מהסגנון של אברהם אבינו. במצב שהיה נוח בדור המבול, אז ברור שזה שהוא נשרד איכשהו, זה גדלות רבה. אבל בהשוואה לאברהם, מצבו בדור המבול חלש, הועיל והסביבה היא השפיעה, והוא לא הצליח לנצל, הוא לא הצליח להשתמש, לא הייתה לו סביבה שרוממה אותו, סביבה שלו הייתה כולה, השחית כל בשר את דרגו על הארץ. אבל אם אותו נוח היה גדל בדור של אברהם, ברור שהוא היה מתעלה עד מאוד כתוצאה מהסביבה שהייתה מפתחת אותו. לכן, אומר רב חיים, אני רוצה לבקש ולומר לכם, דאונה, וזו המסקנה שלו, עלינו ללמוד כמה צריכים לפקוח עין על הסביבה והאנשים בה אנו נמצאים, שכן סביבה וחברה שליליים משפיעים לרעה ומצמצמים את העלייה הרוחנית שלנו. הדברים נאמרים לנו, להורים, לסבים וסבתות, לנערים, לנערות, לנשים, לבנות. תיזהרי איפה את הולכת להיות, מקום עבודה, מקום לימודים. תדעי לך, סביבה שלילית משפיעה לרעה ומצמצמים את העלייה הרוחנית שלנו מאידך גיסא. התחברות לסביבה וחברים טובים מאפשרים להתעלות לדרגות הרבה יותר גבוהות. וכדבריו המפורסמים של הרמב״ם, בפרק השישי מהלכות דעות בהלכה א', שדרך בריאתו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפי כך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם וכולי. ואם היו רעים וחטאים, ושאין מניחים אותו לשם במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם, ונוהג במנהגם הרע. מה לעשות, אומר הרמב״ם, בתקופה שמאלצים אותו, מקומות עבודה, מקומות מגורים, לגור עם הרשעים, אומר הרמב״ם, יצא למערות ולחוכים ולמדבריות, ואל ינהג עצמו בדרך חטאים, שנאמר, כעניין שנאמר, מיתנני במדבר מלון אורחים. אומר רב חיים זצל, דברים אלו מקבלים משנה תוקף בדורנו. הנה הוא מדבר לדור שהוא הכיר, כמה הוא הכיר את הדור, על כל גווניו, על כל רובדיו, שבו בדורנו, אומר רב חיים, לדאבון הלב, רב הפרוץ על העומד, וכל המציאות הסובבת אותנו מחוץ לכותלי בית המדרש, ספוגה הרס באלף, הרס בהי וחורבן רוחניים. רבותיי, תבין, להבין, איך הוא רואה את מצב הדור. מחוץ לבית המדרש, הרס של נחשים, הרס של מה שאמור להיבנות וחורבן רוחני. מציאות שבה כל דבר אסור, כל תופעה, כל התנהלות אסורה, נהיה מותר. כל עבירה ואבון נעשים בריש גלי רחמנא ליצלן. כל התנהלות, כל צורה, וכל דבר הוא אפשרי ויתכן, ולמה לא, וזכותי. קיים בתוך התחום. איננו מודעים עד כמה גדולה עוצמת ההשפעה השלילית על כוחות הסיטרא אחרא, המתהלכים בחוצות של הקריה עלינו ועל עתידנו הרוחני. אבל ברוך השם, בריך רחמנא דסייען שהכין לנו ערי מקלט, אליהם נוכל להימלט מימת פגיעי ההשפעות השליליות, בתי המדרש. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, והמקום שם מגונן עלינו. זה יבנה אותנו למשוך את בית המדרש לבתים ולראות בעזרת השם נחת מעצמנו ומכל צאצאינו. יהיו הדברים האלה לעילוי נשמת מורנו המשגיח הגאון הצדיק רבי חיים בן רב שמואל דוד וולקין זצל לחיי העולם הבא, ושנראה בקרוב משיח ומציאות ברורה של תחיית המתים במידת הרחמים. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.